אנחנו היום נלמד היבט נוסף על נושא השבת, שזה הנושא שלנו שמעסיק אותנו כבר שבועות רבים מאוד. והיום נלמד עוד היבט מעניין על הייחודיות של עם ישראל בשבת, וכדי לראות את הייחודיות שלנו בשבת, ניקח את זה כמו שאומרים על דרך לשון הפסוק, מאויבי תחכמני. נראה איך הדבר הזה קיים אצל אומות העולם, איך ההתייחסות של אומות העולם מבחינת התורה לשבת, ומזה נגיע להבנת עומק העניין של עם ישראל. הנושא עצמו הוא נושא מעניין, יש בו גם דקויות מסוימות, ונשתדל את כמה שיהיה ניתן להסביר את הדבר. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, ביחס לגוי שמחליט שהוא רוצה לשמור שבת. אומרת הגמרא כך, אמר ריש לקיש, נוכרי ששבת, גוי שהחליט לשבות, דהיינו לשמור שבת, חייב מיתה, אסור לו לשבות, ואם הוא שובת, עונשו מיתה. מאיפה יודעים את זה? אומר ריש לקיש שנאמר, הפסוק אומר, ויום ולילה לא ישבותו. איפה הפסוק הזה נאמר? הפסוק הזה כתוב בפרשת נוח, שאחרי שהקדוש ברוך הוא הציל את העולם מהמבול, אחרי שנוח יצא מהתיבה, אז הקדוש ברוך הוא נשבע שיותר הוא לא ישחית את העולם, שיותר לא יהיה מבול על העולם, וכל עונות השנה ימשיכו כסדרם ללא שינוי. יום ולילה כתוב שם הקיץ וחורף, וכן הלאה, כל שש העונות מופיעים שם, שהם לא ישבותו, הם ימשיכו כסדרם. אז הפסוק הזה מהווה גם, לדעת ריש לקיש, מקור שכל אנשי העולם, שהרי זה הודעה וגם עזרה לכל העולם, העולם צריך לפעול, לתפקד באופן סדיר, לא ישבותו, שלא יהיה שום עניין של שביתה, וזה המקור לכך שאומות העולם עשו להם לשבות. ממשיכה הגמרא בקטע הבא, אמר רבינה, רבינה בא ומוסיף ואומר שלא תחשוב שהעניין מדובר רק במידה והגוי יחליט לשמור את יום השבת. אלא רבינה אומר אפילו שני בשבת. דהיינו אם הגוי יחליט שהוא רוצה לעשות שבת לא ביום שבת, שהוא השבת המקובלת על עם ישראל, אלא הוא רוצה לעשות שבת ביום שני, או ביום שלישי או בכל יום אחר, גם כן אסור לו. אסור לו לקחת על עצמו שום יום כיום שביתה של שבת. זה הלשון בגמרא. מה העניין בדבר? אז יש כמה וכמה היבטים שמופיעים בראשונים וגם במדרש, מה הסיבה או מה העניין המיוחד שנאסר על הגוי לשבות. ונראה לפי סדר. רש"י קודם כל, שהוא אחד ממפרשי הגמרא, אז על הקטע הזה בגמרא במסכת סנהדרין נראה איך רש"י מתייחס להסביר את ההלכה הזו שריש לקיש אמר. אז רש"י אומר ככה, קודם כל מתייחס רש"י לפסוק שריש לקיש הביא, הפסוק שאומר ויום ולילה לא ישבותו. למרות שמי שלומד את פרשת נוח ולומד את הפסוק הזה חושב שהפסוק הזה מתייחס לטבע, לעולם, שהקדוש ברוך הוא מודיע שהטבע, מעגלי הטבע, לא ייפסקו. אומר רש"י לא. רש"י אומר, וכדר ישלי, ריש לקיש דורש את הפסוק הזה, לא ישבותו ממלאכה. דאבני אדם נמיקאי. רש"י מסביר שריש לקיש סבר, שהפסוק הזה לא רק מדבר על הטבע של העולם, שהקדוש ברוך הוא מודיע שהטבע לא ישבות, אלא זה גם עזרה לבני אדם, שלבני אדם אסור לשבות, אלא הם צריכים שהעבודה שלהם תהיה רצופה. עכשיו רק ביחס למה שרבינה הביא כדוגמה את יום שני, למה רבינה הביא דוגמה את יום שני? למה הוא לא תפס את יום ראשון או את יום אחר? אז רש"י אומר דבר מעניין. קודם כל, באותו רש"י, הוא אומר, וזה יותר נוגע לענייננו, מה שאומרים שאסור לגוי לשבות, מה הכוונה? לא הכוונה לפי רש"י שהוא לא ישבות כיום חובה, כיום מצווה. אלא רש"י אומר שאפילו הוא לא ירצה לשבות סתם ככה, לנוח, סתם לקחת יום. למה דווקא הוא לקחת יום שני, אומר רש"י? כי יום שבת זה יום שאצל עם ישראל זה שבת. יום ראשון, אומר רש"י, להבדיל אלפי הבדלות מעם ישראל, זה יום שהנוצרים שובתים בו. אז הגוי, רש"י לא מזכיר אותם, רש"י אומר, אבל יום ראשון, יום שני, זה סתם יום, יום שאין בו שום אקט של שביתה, שום דבר, לשום אומה. יחליט אותו גוי, אני כל יום שני עושה חופש, לא עובד, נח, סתם מנוחה. אומר ריש לקיש, מנוחה באלמא כעסר לו. התורה אוסרת על הגוי אפילו מנוחה סתם. אסור לו לקחת יום ולהחליט, זה יום מנוחה בשבילי. למה? כי התורה מזהירה את כל האנושות, לא ישבותו. בלי קשר לדת אפילו. אלא סתם לקחת יום מנוחה, אסור לו. הוא צריך לעבוד בלי הפסקה. יום, ללא הפסק, כל השבוע, כל השנה, אסור לו לקחת יום של מנוחה ושביתה. ככה מסביר רש"י את דברי ריש לקיש. ואם הוא עושה את זה, חייב ניתה. בהמשך, בפנימיות הדברים, נבין את זה יותר. הרמב״ם, שגם הוא מתייחס לאותה הלכה שכתובה בגמרא, שאומר ריש לקיש, רק הרמב״ם לא מסביר שהסיבה היא, כמו שרש"י הסביר, שפשוט לא רוצים שהוא ישבות, בלי עניין של דת, אלא סתם אסור לך לקחת חופש. הרמב״ם אומר לא. מה שריש לקיש אמר, שגוי נוכרי ששבת חייב מיתה, אתה יודע למה? מה הסיבה? הרמב״ם אומר שהסיבה היא, הוא אומר כלל, כללו של דבר, אין מניחים אותם לחדש דת ולעשות מצוות לעצמן מדעתן. אם הגויים יחליטו שכל יום שני, כל יום שלישי, יום שני, איזה יום שיחליטו איזה אומה מסוימת, שזה בשבילם יום שבתון, זאת אומרת הם מחדשים לעצמם איזושהי דת שיום שבתון זה יום זה וזה, אסור להם לעשות את זה. יש רק יום שבתון אחד, והוא יום שבת, רק לעם ישראל. לכל שאר האומות, אין להם כזה מושג של יום שבתון, אסור להם לשבות באף יום, ובוודאי שלא כדת. במדרש, מביאים את זה מהיבט קצת אחר, המדרש מקשר את זה איסור ספציפי על השבת. כי מדברי הרמב״ם אנחנו מבינים שכל דבר שקשור לדת, אנחנו לא נותנים, אסור לגוי לקחת דת חדשה. המדרש, במדרש רבה, הוא מקשר את זה ספציפית לשבת. המדרש מביא פסוק שכתוב,
צריך לישר עובר, זה הכוונה פה לשבת. בסדר.
למה דווקא לשבת?
הרמב״ם לא עלה על זה.
הרמב״ם ראה את המדרש, אבל הרמב״ם היה לו היבט אחר להסביר את העניין. מה אומר...
זה חופש, זה מה, זה זכותיו?
בוא נראה, בפנימיות הדברים נבין את זה בהמשך. המדרש בשמות רבה מביא את הפסוק שכתוב בפרשת בשלח כמדומני, ראו כי השם נתן לכם את השבת. אז המדרש אומר, השם נתן לכם את השבת. השבת היא רק לכם ולא לגויים, לא לעובדי כוכבים. ואז אומר המדרש, מכאן אמרו, אם יבואו הנוכרים וישמרו את השבת, לא דיים שאין מקבלים שכר, אלא שחייבים מיתה. והמדרש שוב מביא את אותו פסוק שריש לקיש אמר, שנאמר, ויום ולילה לא ישבותו. מביא על זה משל, מלך שיושב עם המלכה כנגדו, כל מי שעובר ביניהם חייב מיתה. על דרך זה פה, המלך הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, יש להם שבת, שזה התקשורת הפנימית בין יהודי לקדוש ברוך הוא, מה אתה הגוי נדחף לך וגם כן רוצה משהו דומה לכך, אסור. לסכם את הדברים מה קראנו עד פה מכל המקורות שהבאנו. הבאנו את האמרה הברורה שאין חולק עליה, שריש לקיש קובע, נוכרי ששבת חייב מיתה, זה ברור. המקור לדבר, לפי כל הדעות, זה הפסוק, ויום ולילה לא ישבותו. יש לנו רק היבטים שונים, מה העניין שבדבר? או לפי רש"י שהוא אומר שפשוט לא רוצים, אין לה, התורה אוסרת עליהם יום מנוחה, אין יום מנוחה אצל הגוי, אין דבר כזה. לפי הרמב״ם זה כי לא רוצים שהם ייקחו לעצמם דת או מצוות שלא יצטוו, אלא אם כן יש להם את המצוות שלהם, שבע מצוות בני נוח בלבד. לפי המדרש זה בגלל שזה משהו ספציפי על השבת. שבת זה מתנה ליהודי, לא ייתכן שאומה אחרת תעתיק את המתנה הזו הייחודית של היהודי, כמו המשל למלך והמלכה, מטרונה, שאם מישהו אחר נדחף לעניין, אז הוא בעצם חייב מיתה כי הוא מורד במלכות. הדבר הפלאי, הלא מובן בכל העניין הזה, א', מה כל כך ההקפדה שהגוי כן שובת או לא שובת, מה זה כל כך נוגע? ב', הפסוק לא ישבוטו שהבאנו שהוא מקור לפי כל הדעות לאיסור של שביתה על הגוי, הוא בעצם פסוק שמדבר על העולם אחרי המבול, ובעצם הוא פסוק שמתאר את המעמד של העולם שימשיך להיות ללא שינויים ולא כמו שהיה המבול. מה זה קשור למצוות שבת? הרי בפשטות הפסוק הזה לא מדבר על השבת בכלל, זה פסוק שמדבר על ההמשכיות של קיום העולם ללא שינוי. מה ההקשר לשבת? ולעצם העניין לא מובן, הרי שבת אנחנו בעצמנו כעם ישראל אומרים בקידוש, יודעים את זה מהסיפור בתורה, למה אנחנו מקיימים את השבת? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי. לכאורה על פי זה עניין השבת היה צריך להיות קשור באיזשהו מקום לכל העולם. כי מה הוא ברא בששת ימים? את כל העולם. ממה הוא שבת ביום השביעי? מכל העולם. אז היה צריך להיות שכל העולם צריך להיות לאיזשהו שייכות לשבת. למה זה ייחודי ליהודים? ואם נרצה לעומק העניין, עוד שאלה יותר עמוקה, למדנו והזכרנו את זה כבר בשיעורים קודמים, שאחד הרעיונות הכי חזקים שקשורים לאמונה, שבאים לידי ביטוי במצוות שבת, זה כשיהודי שומר שבת הוא מפנים שיש בעל הבית לעולם. הוא ברא את העולם והוא הפסיק לברוא מתי שהוא הפסיק. עצם הדבר שהוא כל שבוע נזכר בסדר הבריאה, אז הוא בעצם שם מעל ראשו יש בעל הבית לבירה הזו. זה בעצם הרעיון של השבת. ומה אכפת לנו שגם לגוי יהיה את האמונה הבסיסית הזו שיש בעל הבית לעולם? באיזושהי צורה גם גוי צריך להאמין במציאות הבורא. אז מה אכפת לנו שהגוי יהיה לו לא כמצווה? אז הוא, אם גוי למד, שמע את הדבר הנפלא הזה של שבת, הוא אומר גם אני רוצה להתחבר לאמונה הזו שיש בורא לעולם, נראה לי, מוצא חן בעיניי, אני גם אקיים את השבת. אומר לו ריש לקיש, אוי ואבוי לך, אתה שומר שבת חייב מיתה, אין דבר כזה, אסור לך. למה למנוע מהגוי את הדבר הזה שהוא יאמין בחידוש העולם על פי ועל ידי בורא העולם? מה, עד הרבה, שכל העולם ימין בבורא עולם, זה הרי התכלית והייעוד שאנחנו יודעים משיח יבוא, כל העולם, השם אחד ושמו אחד וכל העולם, כל קצווי תבל כולם יכירו במציאות הבורא. אז למה שזה לא יקרה כבר היום אצל אותו גוי שמחליט מיוזמתו לעשות את זה? למה כל כך למנוע ממנו את העניין? כדי להבין מה קורה פה, קורה פה דבר נפלא ועמוק, כדי להבין מה קורה פה אנחנו ניקח את המקור, שהוא המקור של כל העניין. הפסוק שכתוב אחרי המבול, יום ולילה לא ישבוטו, הרי לכל הדעות זה המקור. בואו נעצור רגע מהשבת, נעבור למבול, נעבור לאחרי המבול, נראה מה בדיוק קרה שם, וכשנבין מה בדיוק קרה שם במעבר הזה מלפני המבול לאחרי המבול, ומה תמון בפסוק הזה לא ישבוטו, כשנבין את פנימיות ועומק העניין, זה יסייע לנו להתחבר לענייננו המרכזי, לנושא השבת, ולהבין למה רק עם ישראל שייכים לשבת, והגוי ששומר שבת, מציאותו מתבטלת, הוא חייב מיתה. אז נעבור רגע לדבר קצת על העולם בתקופת המבול. אפשר לדבר על זה גם כן בביתים רבים. ניקח רק לדוגמה שני עניינים. עניין אחד מאוד מעניין, כשאנחנו מסתכלים על העולם לפני המבול, והעולם אחרי המבול, זה עולם אחר, רואים דבר והיפוכו. מה זה דבר והיפוכו? מצד אחד, העולם לפני המבול היה עולם חלש. הפירוש חלש, עולם שאין לו ביטוח חיים. עובדה שיכול להיות בכל רגע החלטה האלוקית למחוק את העולם. אחרי המבול, העולם קיבל ביטוח חיים שהוא יהיה קיים, והבורא הבטיח שיותר לא יהיה מבול להשחית את העולם. אז העולם לפני המבול הוא עולם חלש, עולם סימן שאלה, עולם בלי ביטוח. אחרי המבול קיבל העולם לכאורה תוקף, עוצמה. מצד שני רואים משהו הפוך. לפני המבול, החיים של האנושות, כמה חיים, כמה שנים אנשים חיו לפני המבול? אנשים חיו מאות בשנים. זאת אומרת שהקיום של האנושות לפני המבול היה ארוך, חזק, אנשים חיו וחיו וחיו, לא 20, 30, 50, 120 שנה. 100, 200, 300, 900, חיו שנים רבות. אחרי המבול, הרמב"ן אומר את זה בלשונו, הוא אומר, עד המבול היו ימיהם באורך, ויש מהם שחיו יותר מאדם, ומה היה אחרי המבול הוא אומר? הלכו ימותם הלוך וחסור, הלכו והתמעטו הדורות. אז ריבונו של עולם, מה קורה פה? אחרי המבול העולם נהיה חזק יותר או חלש יותר? בצד אחד, לפני המבול היה עולם יותר חזק. מה פירוש יותר חזק? אנשים חיו יותר שנים. אבל ביחד עם זה שאנשים חיו יותר שנים, זאת אומרת עולם כאילו יותר חזק, אבל העולם היה יותר חלש, כי לא היה לו תעודת ביטוח. אחרי המבול שהעולם מקבל תעודת ביטוח, שהוא יהיה קיים ללא מבול יותר, פתאום פה אותו עולם שמקבל ביטוח וחוזק, העולם הוא חלש יותר. מה הוא חלש יותר? שאנשים חיים פחות שנים. מה ההסבר בדבר והיפוכו? סתם דבר מעניין. עכשיו ניגע בקשת. נקודה שנייה מעניינת מאוד, שקשורה למבול, נקודה מאוד מוזרה, הסיפור של הקשת. מה מוזר בסיפור של הקשת? הפסוק אומר, הסקשתי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. פסוק ידוע, כולם מכירים אותו. מה מוזר בפסוק הזה? ילד שקורא את הפסוק הזה בתמימות, מבין שעד אותו זמן, לא היה קשת. גם מבוגר שקורא את זה מבין שלא היה קשת. כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר אחרי המבול, את קשתי נתתי בענן, נכון? שאלת שאלה מאוד פשוטה. עננים היו לפני המבול. בוודאי שכן, פסוק מפורש בתורה, שאדם הראשון כתוב, שאדם הראשון כתוב, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני הארץ, פסוק מפורש, ודאי שהיו עננים. תופעת הקשת זה לכאורה תופעה טבעית. תופעה טבעית שמתי שיש שבירה של קרני האור, אז נוצר קשת עם העננים, זה תופעה טבעית. אז אם זו תופעה טבעית, כן? עננים היו לפני המבול. גם שמש היה לפני המבול. אז למה קשת לא היה לפני המבול? ואם נאמר שהקשת היה... הרי המבול היה לא מיד בבריאת העולם. המבול היה יותר מ-2,000 שנה אחרי שהעולם כבר היה קיים. לא 2,000, סליחה. 1,656 שנה מאז בריאת העולם. זאת אומרת, יותר מ-1,500 שנה מאז שהעולם קיים. אז מה? עננים היו ושמש היה. אז מה נגיד? אם נגיד שלא היה קשת, שאלת השאלה, למה לא היה קשת? הרי זה תהליך טבעי שקורה בין בשבירה הזו. ואם נגיד שהיה קשת, אז זאת אומרת, אם היה וראו, אז שום דבר לא התחדש פה כתוצאה מהברית שהבורא הבטיח לנוח. אבל מהפסוק שכתוב שהבורא הבטיח לנוח, פירושו של דבר, שזה משהו שהתחדש אז. למה זה לא היה קודם? מה קורה פה? דבר מוזר מאוד שצריך להבין. שתי הנקודות הללו שאנחנו שואלים, יובילו אותנו להסביר את הפנימיות של התהליך שהעולם עבר מלפני המבול לאחר המבול, ההסבר הפנימי הזה, בנוסף לכך שהוא גם יענה לנו על שתי השאלות ששאלנו, הוא גם יחבר אותנו לנושא שאיתו התחלנו היום את השיעור, לנושא השבת. אז בואו נעבור לעניין הזה הפנימי, מה מתרחש פה בעולם בתקופת המבול. אז העניין הוא כזה. ואני אקדים ואומר, העניין הזה מופיע באריכות בתורת החסידות, בהרבה הקשרים ובהרבה עניינים. לא נוכל במסגרת הזו לתת את כל האריכות והרחבה למושג שעליו אנחנו הולכים כרגע לדבר, אבל נשתדל להסביר אותו בכללות, ובהזדמנויות נוספות נאריך בזה יותר. קודם כל, נקדים לכם אולי בדרך משל, שהמשל יעזור לנו להבין את הדברים. בתקשורת בין, נגיד, רב ותלמיד, ניקח רב ותלמיד, עליון ותחתון, הרב יושב ומלמד את התלמיד ידע, חומר, מעביר לו שיעור. יכול להיות מצבים שונים בקליטה של התלמיד את הדברים שהרב לימד אותו. יכול להיות מצב שהתלמיד חוזר מילה במילה מה שהרב אמר, פשוט חוזר כמו תקליט, כל מה שנאמר, הוא לא מחסיר מילה, אפילו הוא יכול לחזור את זה עם אותו טון, עם אותו בדיוק חיקוי מושלם, או נעשה את זה יותר פשוט, ניקח הקלטה של השיעור, אותו דבר מילה במילה, אבל הבנה אין כלום. אין הבנה. חוזר מילה במילה, אבל הוא לא מבין את הדברים. מה ההוכחה שהוא לא מבין את הדברים? אם הוא היה מבין, תן לו סוגיה אחרת, דומה, תגיד לו, נו, בוא נראה איך אתה מסתדר פה. אם הוא היה מבין טוב את השיעור הקודם, הוא היה מפנים וזה היה נכנס לו בראש, הוא היה אמור גם בנושא חדש קצת להתחיל להפעיל את החושים ולהבין על מה מדובר. יש תלמיד אחד מסוג אחד, מבין הוא כלום, אבל הוא חוזר מילה במילה. תלמיד הזה, שעליו אנחנו מדברים כרגע, בעצם אין כאן תלמיד. יש תלמיד, אבל בעצם אין תלמיד. מה יש פה? יש פה רב. יש איך שהרב מדבר ישירות, ויש איך שהרב מדבר מתוך גרונו של התלמיד, או מתוך גרונו של המכשיר הקלטה. זה אופן אחד. יש אופן שני, שיושב תלמיד שמבין את הדברים, מפנים את הדברים, ממש מבין את זה היטב, רק מה? הרי כל אחד מבין ויודע שהרב, רמת ההבנה שלו היא יותר גבוהה מהתלמיד שיושב אצלו, אז כשהתלמיד מבין ומפנים, הוא לא יכול להבין את זה באותו רמה או באותו אופן כמו אצל הרב, הרי הוא תלמיד. אז הוא חייב להיות שההבנה שלו היא ברמה יותר נמוכה בהתאם לקליטה שלו, אבל יש פה מעלה גדולה מאוד. מה המעלה? אמנם הוא לא יודע כמו המכשיר הקלטה לחזור בדיוק מילה במילה. הוא לא יודע להגיד את זה עם כל הניואנסים, עם כל... אין לו את כל החיות ואת כל העוצמה, אבל מה שיש לו זה שלו. הוא הבין את זה, הוא הפנים את זה, חדר במוח שלו. זה תלמיד, זה תלמיד מבורך. אז יש פה בהחלט עולם של רב, ובמקרה השני יש פה גם תלמיד. ברגע שיש תלמיד זה לא באותו רמה, אבל זה, כמו שאומרים, נכסי צאן ברזל, זה שלו, זה חלק ממנו. המשל הזה משתי סוגי התלמידים יוביל אותנו לנמשל. בנמשל הרב, כמובן, קדוש ברוך הוא. התלמיד, העולם. ידוע בחסידות, מופיע הרבה פעמים, שלפני מתן תורה היה נתק בין העליון לבין התחתון. מה העבודה של עם ישראל היה כשקיבלו תורה? לעשות חיבור בין העליון לבין התחתון. מה זה נקרא לעשות חיבור בין העליון לתחתון באותיות פשוטות? לקחת קלף גשמי ולהפוך אותו למצוות תפילין. חיבור בין רוחני לבין גשמי.
השראת שכינה.
השראת שכינה בעולם, נכון. נחזור למשל ולנמשל. בבריאת העולם, כתוב בתחילת התורה, בספר בראשית, בשבוע הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם, עובר שבוע, ביום השישי של הבריאה, מה כתוב? היה הקדוש ברוך הוא ראה את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, תן ציון, טוב מאוד לעולם. עולם 100% בסדר. אבל הבסדר הזה של העולם, הוא בסדר לא בגלל שהעולם בסדר, לא כמו התלמיד השני שהוא עבד והזדכך ולמד והתאדם והוא נהיה בסדר. אלא למה העולם בסדר? כי ברא אותו בורא גדול. יש פה רב גדול, יש פה בורא עולם, ברא עולם מצוין, עולם מושלם, והוא בסדר גמור, 100%. עכשיו בואו נראה רגע במשל. מה קורה, ניקח את המכשיר הקלטה הזה, שהוא יודע לחזור מילה במילה, הוא בסדר גמור. אתה שומע אותו, אתה שומע בדיוק, אותנטי. מה קורה למכשיר ההקלטה הזה, שמתקלקל? מתקלקל, פשוט אי אפשר לשמוע. באותו רגע שהוא מתקלקל, מה קורה איתו? אז אתה פשוט, מה אתה עושה לו? זורק אותו, הוא כלום, כבר לא, הוא לא עובד יותר. עד לפני דקה כשהוא עבד, הוא היה בסדר, הוא היה בסדר. למה הוא היה בסדר? הוא בסדר, מה, הוא מבין משהו, הוא יודע משהו, הוא לא יודע כלום. למה הוא היה בסדר? כי הרב השתקף דרכו. באותו רגע שהוא מתחיל לזייף, בהתחלה הוא מתחיל לזייף, הוא מתחיל לרקוד, הוא כן טוב, לא טוב, הרב כבר לא משתקף דרכו, אז מה דינו של דבר כזה? אז הוא לא שווה, אז הוא מאבד את מציאותו. נעבור לנמשל. הקדוש ברוך הוא ברא עולם מושלם, מתוקן, מצוין. כל זמן שהאנושות עשתה את רצון הבורא כמו שהוא ברא אותה והכל היה בסדר, אז מצוין, עולם טוב. לאט לאט המכשיר התחיל להתקלקל. לאט לאט העולם התחיל לזייף. אנשים התחילו לעשות שטויות. עד שזה הגיע לרמה כזו שהמכשיר התקלקל לגמרי. ותמלא הארץ חמס. המכשיר התקלקל לגמרי, העולם לגמרי נהיה עולם שלא משקף את הרב, לא משקף את הבורא. מה דינו של עולם כזה? להשחית את העולם, לא צריך אותו, הוא יותר לא מבטא, הוא לא מגלה. עכשיו, אתה יכול לבוא בטענות למכשיר ההקלטה, רגע, למה אתה לא מבין את הדברים? מה אתה מתקלקל? מה אתה לא יכול לבד להתחיל? אתה לא יכול לדרוש את זה מהמכשיר, למה? כי המכשיר הוא גולם שהוא לא מסוגל לתקן את עצמו. במילים אחרות, המכשיר לא יכול לחזור בתשובה. אין לו יכולת. הוא יכול רק מה שנתנו לו וזהו. הוא לא יכול מעבר לזה. עולם לפני המבול הוא עולם שלא מסוגל לחזור בתשובה. לא מסוגל. לא היה לו את היכולת הזו. זה עולם שכל הקיום שלו זה רק מה שמלמעלה נתנו לו, ברו אותו בצורה כזו. מה שיש לו זה מה שהוא מתקלקל. הוא עבוד. היחידים שחזרו בתשובה לפני המבול בהיסטוריה היו שניים. אדם הראשון, ומי השני שחזר בתשובה? קין. למה? כי הם נוצרו או נולדו בגן עדן. הם מכוכב אחר. הם מעולם אחר. אבל כל השאר שנבראו בעולם הרגיל, אין להם את היכולת הזו. לכן נוח, שהוא היה מיוחד במיוחדים, והוא עומד 120 שנה, ומנסה להחזיר את האנשים בתשובה. הוא אומר להם, חבר'ה, עוד מעט יהיה מבול. איך ייתכן שאפילו אחד לא חזר בתשובה? אחד! הרי כתוב שלתוך התיבה נכנסו סך הכל 8 אנשים, בלבד. נוח, 3 בניו, אשתו של נוח, ונשותיהם. זהו. אחד שלא יחזור בתשובה מתוך מאות אלפי אנשים בעולם, איך ייתכן? לא היה שייך, לא היו מסוגלים, לא היה את היכולת הזו. זה היה לפני המבול. מה קורה אחרי המבול? אחרי המבול אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו עולם חדש. מה זה עולם חדש? עד עכשיו זה היה עולם כפי שהוא מצד העליון, מצד הבורא. עכשיו יבוא עולם כמו התלמיד מהסוג השני, תלמיד שהוא יודע להפנים, יודע ללמוד, יודע לתקן את עצמו, אז הרמה שלו לא תהיה איי-איי-איי כל כך גדולה, כי התלמיד, כמה הוא, גם תלמיד חרוץ שמבין, הוא לא מגיע לרמת הרב, עד שהוא יגיע לרמת הרב ייקח לו 40 שנה. אז הוא לא מבין ברמה כל כך גבוהה, נכון, אבל יש לו מעלה גדולה. הוא לא הבין, הוא יכול לשאול. הוא לא הבין פעם ראשונה, הוא יכול להתאמץ, פתאום הוא יגלה, יש לו יכולת לחזור בתשובה, הוא יכול להתרומם, עולם חדש. זה ההבדל בין העולם לפני המבול לעולם אחרי המבול. עכשיו שימו לב דבר בעניין, אני אקח את הנקודה שדיברנו קודם לגבי השנים וכמה זמן הם יכולים להיות בעולם. לפני המבול, אנשים חיים מאות שנים. אבל זה לא חוכמה. למה הם חיים מאות שנים? כי זה בא מצידם. הבורא נותן לעולם הרבה עוצמה, אז הם חיים הרבה. זה מצד העליון, זה מצד הבורא, לא מצד האנשים. אחרי המבול, כשהבורא העביר תוכנית, אומר, עכשיו העולם יהיה לא מצידי, לא יהיה רק את הגילוי הכוח שלי, עכשיו אני נותן יכולת גם לנבראים לגלות את יכולתם. ואז מה קורה? מצד אחד יש נצחיות לעולם. למה? כי גם החוטא הכי גדול, הוא לא מתקלקל וצריך לזרוק אותו, יכול לחזור בתשובה. מה שלא היה לפני כן. אבל מצד שני, מכיוון שזה מצידו, הוא לא יכול להאריך ימים הרבה. הוא כמו התלמיד. התלמיד יש לו מצד אחד מעלה, שתמיד הוא יכול עוד הפעם להיזכר ולהתרענן, הוא לא מתקלקל. אבל מצד שני הרמה שלו קטנה, הוא תלמיד. אז לכן הם חיים פחות שנים, אבל מצד שני יש להם ביטוח. למה? כי הם יכולים תמיד להתחדש ולחזור בתשובה. אין מצב עבוד שהמכשיר הלך לאיבוד והעולם הלך לאיבוד. גם עולם ירוד ביותר יכול להתרומם ולחזור בתשובה. זה גם יסביר לנו מאוד מעניין עם הקשת שדברנו קודם, דבר נפלא. דבר נפלא ביותר שהרבי אומר. אומר ככה. כדי שהשמש, קרני השמש, כדי שיש שבירה של קרני השמש, והם יבואו לידי ביטוי באותו ענן, יש תנאי אחד, הענן חייב להיות עדין. קרני השמש לא יישברו על קרש, לא תראה ענן מתוך ה... חייב להיות שיהיה בו קצת שקיפות, קצת עדינות. העולם לפני המבול, מאיפה באים העננים? ועד יעלה מן הארץ, מלמטה, מהתחתון. איזה סוג עולם היה לפני המבול? העולם הלך והידרדר והתקלקל, היה עולם גס. עולם גס כזה, עולם כל כך סמיך, עולם כל כך ירוד, שאפילו העננים היו כאלה סמיכים וכאלה ירודים, לא היה שייך שיהיה קשת. זה תופעת טבע שלא הייתה מסוגלת להתרחש במצב כזה סמיך וירוד ומגושם של העולם. מה קרה אחרי המבול? אחרי המבול הבורא נותן יכולת לעולם להתעדן. אז הוא ממחיש את זה, הנה תראה, תראה נוח מה יקרה. למה, מה פירוש הוא אומר לנוח, אני נושא הבטחה, לא יהיה מבול, הנה קשת. מה הקשר? הוא אומר לו, תראה, למה מעכשיו יש קשת? למה לא היה קודם? כי העולם נהיה יותר זך, העולם נהיה יותר עדין. יש תקווה לתחתון הזה, יש תקווה לעולם הזה, לכן יש לו השתקפות של קרני השמש. הוא במילא יכול בעצם להיות מצב שעולם ימשיך להתקיים, לא יהיה מבול יותר. זה ההסבר של שתי הנקודות שדיברנו. עכשיו רק נסיים עם מה שהתחלנו עם נושא השבת, ואז אם ירצו לשאול, בשמחה. נחזור עכשיו לנקודה שאיתו פתחנו. פתחנו בשאלה, למה רק ליהודי מותר שיהיה לו שבת, וגוי חייב ניתה? למה? אז אומרים דבר כזה. ופה שימו לב לנקודה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא שישה ימים, הוא ברא, עברו, שישה ימים הוא נתן לעולם מציאות של עולם, אחר כך הוא בא ביום השביעי ואמר, יום השביעי הרי, דיברנו כבר הרבה הרבה שיעורים, שזה משהו עליון, משהו אלוקי, משהו רוחני, משהו לא מהעולם הזה, אבל הוא הכניס בתוך המסגרת של העולם גם משהו מעל הטבע. עכשיו תסתכלו בעיניים גשמיות, רואים את הייחודיות של השבת בעיניים גשמיות? רואים שינוי בעולם בין שבת לשישי? העולם נראה אחרת? בעיניים פשוטות רגילות? לא. מי כן רואה את השינוי? איפה ניכר השינוי? אצל מי יש בשבת משהו אחר? אצל מי אבל זה ניכר? רק אצל היהודי. בנשמה של היהודי יש לו נשמה יתרה. בנפש הבהמית של היהודי, הזכרנו כבר מה שהגמרא אומרת, שאם אתה בא לעם הארץ ואתה רוצה לאכול אצלו בשבת, ואתה שואל אותו, הפירות האלה מאוסרים או לא? אז אם תאכל אצלו ביום שישי בצהריים ותשאל אותו מאוסרים או לא, ויגיד לך כן, מאוסרים, אל תאמין לו, אתה לא יכול לאכול, תאסר. תבוא אליו ביום ראשון, תשאל אותו מאוסרים, יגיד לך מאוסרים, אל תאמין לו, תאסר. תבוא אליו בשבת לאותו בן אדם על אותו סלסלה פירות, תשאל אותו מאוסרים או לא? אומרת הגמרא, אפילו עם הארץ אינו משקר בשבת, אלא אם כן הוא מקלקל את עצמו. אבל הנפש בהמית של יהודי, כפי שהיא נשארת בטבעה, הוא לא ישקר. למה? כי גם הבהמה של היהודי מרגישה ששבת זה משהו מיוחד. אפילו הגוף הגשמי של היהודים, אתם זוכרים, הזכרנו כבר לפני כמה שיעורים, מה שאדמור האמצעי כותב אחד המאמרים, העדות של גדולי הרופאים, שמעידים שהדופק ביד של יהודי, שונה בשבת מיום חול. מי שיודע להבין בדופק של היד, יראה את השינוי. זאת אומרת, אצל יהודי יש ביום שבת גם בנשמה, גם בנפש הבהמית, גם בגוף, וכל חלק, על אחת כמה דיברנו על האוכל שלו וכן הלאה, רואים ששבת משהו מיוחד. שבת הוא מחוץ לאטמוספירה. גוי הוא חלק מהמערכת, הוא חלק מהתחתון, חלק מהעולם. הוא לא מרגיש את זה. למה באמת יהודי מרגיש את זה? למה יהודי קיבל את המתנה הזו להרגיש את זה? כי יהודי יש לו תפקיד גדול שהוא קיבל ממתן תורה. מה התפקיד שיהודי קיבל ממתן תורה שהזכרנו? לחבר בין העליון לבין התחתון. כדי שיוכל לחבר ביניהם, אז היהודי חייב שיהיה לו שייכות, כמו שאתה רוצה לעשות שלום בין שניים, שאתה רוצה איזה מתווך. המתווך חייב שיהיה לו תקשורת טובה עם שני הצדדים, כי אם לא יהיה לו תקשורת עם צד אחד, אז הוא לא יכול להיות מתווך. אם היהודי צריך לחבר בין עליון לתחתון, חייב להיות שהיהודי מכיר טוב את העולם הזה, את העולם התחתון, אבל חייב להיות שהוא גם מרגיש ויש לו שייכות לעליון, ולכן ביכולתו לחבר ביניהם. יהודי מרגיש את קדושת השבת, יהודי מרגיש את עליונותו של השבת. הוא צריך לשבות בשבת, כי השביתה שלו מחברת אותו לעליון, ונותנת לכוח כל השבוע לחבר בין העליון לתחתון. גוי הוא חלק מהתחתון. מה אתה מתרומם לך ואומר, אני מרגיש שיש יום אחד שאני מעל הבריאה, שובט. אתה לא שייך לזה. לא שייך, אתה נבראת להיות חלק מהתחתון. אם אתה רוצה לברוח מהתפקיד והמשימה שלשם כך נבראת, אז אין לך מה לעשות פה, אתה מאבד את מציאותך. חייב מיטה זה לא איזה עונש, כי אתה מעשה כל כך חמור, מגיע לו מוות בעירייה. זה אין לך זכות קיום פה, אלא אם כן אתה עושה את מה שאתה צריך לעשות. אתה בורח מתפקידך, אתה בורח כמו בצבא, ייקח אחד מהחילות, אני יודע, חיל הים, ויחליט שהוא לא רוצה להיות שם, הוא רוצה להיות דווקא במקום אחר. יזרקו אותו לגמרי מהצבא. לא יגידו לו, אתה רוצה פה, טוב, בוא נביא אותך. או שאתה עושה את תפקידך, או שאתה אף מפה. אין אפשרות שאתה יוצא מתוך מציאותך ומחליט שאתה עובר לפאזה אחרת, שאתה לא שייך אליה. גוי לא שייך בשום פנים ואופן למושג שמעל העולם. הוא שייך לחלק מהעולם, הוא תחתון. לכן אין יכולת לגוי בכלל להתרומם ולשבות. וזה ההסבר למה גוי ששבת חייב מיטה, שזה המקור שלו מאיפה? מיום ולילה לא ישבותו. כי מה התחדש במבול? במבול התחדש את היכולת שהעולם יכול להתרומם ולהתעדן. אצל מי התחדש היכולת שהעולם יכול להתרומם? אצל היהודי. אבל אצל הגוי לא ישבותו. הוא צריך להמשיך, הוא חלק מהמערכת הטבעית של העולם. ואם כך זה מסביר לנו בצורה מעניינת גם את נושא השבת, ודרך אגב, הרווחנו גם את נושא הקשת, או גם את נושא אריכות הימים, או קיצור הימים שהיה לפני ואחרי, והכל מבואר על פי העניין הפנימי הזה שמבואר בתורת החסידות, עם ההקשר של העליון והתחתון. כל זה מופיע באריכות יותר, בשיחה של הרבי, קיצרתי את זה לצורך העניין, מי שירצה יראה באריכות הרבה דוגמאות נוספות.